טוב, אם עד מחר בערב לא יבנה בית המקדש, אז אנחנו נשב אבלים וחפויי ראש, נזופים למקום מחר בערב ונבכה על בית מקדשנו ותפארתנו שחרב כבר כמעט 2,000 שנה, השם ירחם, כמעט 2,000 שנה, ואנחנו עדיין בגלות, בכביש הזה של הגלות, ועוד לא יצאנו מהגלות החל הזה. ועד רבה אנחנו רואים צירי לידה קשים מנסו. אתם רואים איך המדינה הולכת ומתפרקת, איך החברה הולכת וגוססת, איך נפתח קרע ושסע גדול מאוד בחברה הישראלית, אלה מימין ואלה משמאל, אלה ספרדים, אלה אשכנזים, אלה חסידים, אלה ליטאים, אלה שונאים, אלה אוהבים. מה שנהיה בחברה הישראלית זה כבר לא רק החברה החילונית, אני מדבר בכוונה הבאת אשכנזים ספרדים, כי גם בחברה החרדית לא עלינו יש מלא כיפוח, שנאה ועדפות על פי צבע עור ועל פי שם משפחה ועל פי קריטריונים שלא תמיד ניחה להקדוש ברוך הוא בהם. ולכן אנחנו נחכה ונצפה שבעזרת השם בתשעה באב נפקל לא רק על הבית החרב, גם על על החברה היהודית, על החברה הישראלית, על המצב הבחירה, מצב העגום שלנו, שאנחנו רואים מה הולך וקורה, וכמו שאני תמיד אומר בשיעורים, רק עיוור לא רואה לאן העגלה הזאת מדרדרת. ומי שלא רואה שהעגלה הזאת הולכת להתפרק אל הצוק, אז הוא עיוור. הרי זה מה שהיה, כבר דיברנו בעריכות בכל השיעורים האחרונים, שזה מה שהיה בחורבן בית שני. לפני שנחרב בית שני, היו סימנים שהבית עומד להיחרב, והקדוש ברוך הוא לא החריף את הבית יום אחד. כולם חיו באושר ואושר, הלכו לעבודה, קמו, ופתאום בטיטוס החריף את הבית. זה לא היה ככה. היה סימנים, היה רמזים, השם שלח את החכמים, התריעו. הגמרא אומרת בדף למתת מסכת יומה. אומרת הגמרא, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, כוכב שביט בצורת חרב היה מעל ירושלים. לומר להם, אם לא תחזרו בתשובה, אם לא תפסיקו את השנאת חינם ביניכם, אם לא תפסיקו את הפילוג, אם לא תפסיקו את המשיכה, כל אחד מושך לצד שלו. אמר רבי יוחנן, לא נחרבה ירושלים עד שנעשתה 24 כיתות. אתה יודע מה זה 24 מפלגות? אלה מושכים לכאן, אלה מושכים לכאן. אלה רוצים את הבדץ, אלה לא רוצים את הבדץ. אלה רוצים את הבגץ, אלה לא רוצים את הבגץ. אלה לא נחרבה ירושלים עד שכל החברה הייתה משוסעת, כבר לא היה את מי להציל. השיג ושיח אי אפשר, לא היה ניתן לגישור. לא היה מי שידבר עד שרבן יוחנן בן זכאי הרים ידיים, אמר אין ברירה, אני אדבר ישר עם אספסיאנוס. אולי ננסה להציל מה שאפשר להציל, וביקש ממנו את כרם די אבנה. בדף נ"ו עמוד ב' מסכת גיטין. אתה לא רואה שזה החדשות אקטואליה של היום? בשיא החום אנשים הולכים להפגין. מה מדריב אותם? אם לא שנאה וגם כסף מתדלוק שמקבלים מהצד, תדלוקים מלמעלה. מהרמטכ"ל לשעבר או כל מיני אחרים, למיניהם, שהם מתדלקים אותם. מה? אתה לא רואה שהחברה הולכת וגוססת? זה כבר לא מה שהיה לפני 20, 30, 60 שנה. זה כבר לא אותה חברה. הגמרא אומרת שמי שלא יראה את הסימנים האלה הוא האכזר. כך כותב הרמב״ם, אם תגיד מנהגו של עולם, אוי ואבוי לך אם תגיד מנהגו של עולם. אתה לא רואה שמשהו קורה כאן לחברה? מה, אתה לא שם לב שמשהו קורה? הרי 40 שנה הקדוש ברוך הוא לא החריף את הבית לפני, 40 שנה לפני חורבן הבית הביא כוכב שביט כדי להזהיר אותם עוד מעט חרב תעבור בארצכם אם לא תירגעו, ולא נרגעו, והמשיכו, כל אחד משך לכיוון שלו עד שהתלית נקרעה. זה כבר לא היה 2 אוחזים בתלית, זה היה 24 אוחזים בתלית. זה אומר שלי, אני מצטיה, זה אומר המדינה שלי, הציונים אומרים המדינה שלי, הבגץ אומר המדינה שלי, ביבי אומר המדינה שלי, ומה שקרה שנקראה המדינה, נקרא הבית, נחרב בית המקדש. חז"ל אומרים ש-40 שנה קודם חורבן בית המקדש היו דלתות ההיכל נפתחות מעליהם בלילה. אתה יודע איזה פחד, אימה? דבר איתך על דלתות גודל 3-4 מטר כל דלת, ככה עובי של ברזל היה נפתח, אחרי שהיו נועלים את זה עם המפתחות, היה נפתח ומבעית את כל תושבי ירושלים. פתאום שמעו בום, 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 הדלתות היו נסגרות ונפתחות לבד. לומר לכם, המערת פריצים יהיה הבית הזה, אם לא תחזרו בתשובה, אז אני פותח את הדלת לאויבים בכניסה של ירושלים שיבואו ויכנסו. נו, מה נעשה? ולא שמעו לסימנים האלה. 40 שנה קודם חורבן הבית לא היה נהפך לשון של זהורית מאדום ללבן. מה זה עכשיו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה יודע מה זה לא נהפך? הרי ביום הכיפורים היו לוקחים שמה שעיר המשתלח לעזאזל, היו שמים לו צמר אדום. למה אדום? שני, זה נקרא שני. למה אדום? אם יהיו חטאיכם כשנים, כצמר ילבינו. אם יהיו כתולה, כצמר יהיו. אז היו לוקחים והיו שמים את זה. כשהיה השעיר משתלח, זורקים אותו לעזאזל המדבר. יש אומרים זה היה במעלה אדומים. היו זורקים אותו במעלה אדומים במדברה, הגמרא אומרת יומה סמך זין עמוד בית, היה נעשה איברים איברים, ואוטומטית היה פתאום השעיר שנמצא בבית המקדש והשני נמצא על הקרניים שלו, היה מלבין, היה נס, פתאום הצמר מאדום הפך להיות צמר לבן, נס גמור. וחז"ל אומרים ש-40 שנה לא היה נהפך הצמר הזה להיות לבן מאדום. למה? לומר להם, לא התרצו מהתענית שעשיתם ביום הכיפורים, לא רוצים אתכם, ידיכם דמים עלו. הגמרא מספרת שהשעיר לא היה מגיע לחצי הער עד שהיה נעשה איברים איברים. מה זה איברים איברים? הרמק מבאר שכל אחד מישראל עושה עוונות, יוצר מלאכי חבלה, הם צריכים לטרוף אותו, המלאכי חבלה, לאכול אותו. אז מה יעשה? אומר שהיה הקדוש ברוך הוא עושה איתם חסד, מביא להם את השעיר המשתלח, כל המלאכי חבלה שיצרו עם ישראל כל השנה טורפים את השעיר המשתלח עוד בהיותו באוויר, לא יכלו אפילו לחכות מהלט שלהם לפרוע מהפושע, מהחוטא, היו טורפים את השעיר המשתלח, הוא מתפרק, כל אחד לוקח חלק שלו, ואז היו מניחים לחוטא, לא היו עושים לו כלום. רגע מה, והוא לא היה צריך לתת הדין בגיהנם? יש שתי דינים. כל אחד שעושה עבירה, הוא יוצר כוח רוחני. אחד שמחכה לו בגיהנם, ואחד שנמצא בעולם הזה. הכוח הזה שנמצא בעולם הזה, יביא עליו צרות, יסורים, בעיות, הפסדים, מחלות, בר מינן. יום הכיפורים מחפר על זה. מה שאתה צם בעשרת ימי תשובה לפי רבנו הארי שעושה כפרה, מחפר על זה. זה, גיהנם, לא מתחפר ביום כיפור. זה רק אם הוא יעשה תיקונים של רבנו הארי, זה מתחפר. זה פשוט וברור. כל מה שאתה צם ביום הכיפורים ואומר, השם אוויר חטותינו ופשענו מנגד עיניך, זה על כוח הרוחני שצריך לבוא עליך בעולם הזה, מהעבירות שלך. אבל מה שיצרת, שזה נחלק העבירה, חלק מחכה קרן קיימת לו בגיהנם, והפירות הוא אוכל אותם בעולם הזה, פירות רעים, זה לא מתחפר הפירות של הקרן הקיימת בגיהנם, רק אם הוא עושה תשובה, תיקון ומה שרבנו הארי אמר. זה פשוט ברור לכל תלמיד מתחיל בתורת הקבלה. ולכן כמה חשוב ימי השובבים כדי לחפר לא רק על העולם הזה. העולם הזה עובר, עם יסורים, בלי יסורים, אבל הוא עובר. אבל מה מחכה אחר כך? זה הפחד. עיקר הפחד, האימה, הרטט והזיה, זה מה מחכה למעלה, לא מה יש פה בעולם הזה, שהוא עולם השקר וחולף. ולכן זה חשוב מאוד בימי השובבים לעשות את התיקונים האלה. מאוד מאוד חשוב. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, נדבר עליה כשיגיעו ימי השובבים בלי נדר. אבל על כל פנים, מה שקרה, שהם היו כל כך רשעים, שהקדוש ברוך הוא אמר, הנה זרקו את השעיר המשתלח, זרקו את השעיר המשתלח, אומרת הגמרא, ולא היה נעשה איברים איברים. היה יורד השעיר ומגיע אחרי שעבר את כל הצוק מתגלגל ועומד על הרגליים למטה, בוודי. עד שהיה יורד זה שזרק אותו, היה עושה סנפלינג, יורד למטה ורוצח אותו, הורג אותו. אפילו לא צריך שחיטה, זה טריפה. למה סמכמם אוהב טריפה והבשר בשר טריפה לכלב, הוא סמכמם, תשליחון אותו. זה הסוד של פרה ערופה גם, עגלה ערופה. שוחטים אותה כי הסמכמם אוהב דבר שהוא לא שחוט. עורפים אותה עם קופיץ, תח, מאחורה, כי סמכמם אוהב טריפות. מביאים לו טריפה. גם הוא היה עורף את הראש של הסעיר וזהו. אבל בא לומר לך שהמשחיטים לא התרצו בסעיר. את מי הם רצו? את החוטאים. את אלה. עכשיו שאתה רואה כאלה ניסים שהתרחשו 40 שנה לפני החורבן, אתה רואה שהסעיר לא היה נעשה איברים בברים. ולשון של זהורית לא הייתה מלבינה. וחרב, כוכב שווי צורת חרב מעל ירושלים. ודלתות ההיכל היו נפתחות מעליהם. מה אתה רוצה יותר מזה? אתם יודעים כמה דברים הם ראו? לא רק בפן הלאומי, בחוג הלאומי, גם בחוג החברתי המצומצם וגם כל אחד בבית שלו. ראו את ההשפעות שהחורבן עומד לבוא וממשמש הוא בא, ופתחו את העיניים שלהם? לא פתחו את העיניים שלהם. עכשיו שאתה רואה כאלה תופעות שלא היו מעולם בחברה הישראלית, אתה חושב שאנחנו צריכים לסתום את העיניים ולחשוב יהיה בסדר, יעבור הזמן? הרי יש לך 64 מנדטים של ממשלה ימנית, ואתה רואה שהם לא מצליחים להעביר חוק אחד. חוק אחד הם לא מצליחים להעביר. למה? יש לך קצפת שמאלנית, יושבת בראש הפירמידה החברתית, חבר'ה מרחביה, שהם מחליטים על הכל. הם מחליטים על הכל. אז אתה לא רואה שמישהו, אתה נשלט על ידים, אז אין דמוקרטיה, הם יצעקו לך. דמוקרטיה. אבל הדמוקרטיה הייתה בחירות דמוקרטיות. בחירות דמוקרטיות, זה אומר שהעם אמר את שלו, אבל לא, מהם, כשהם היו בשלטון וישבנו בשקט וסבלנו את כל הכיפוח בין החרדים לערבים, כל הפיקוח, כיפוח בין בני אדם לחתולים, שתקנו. אבל כשהימין בשלטון הם לא מסוגלים, אז על איזה דמוקרטיה אתה מדבר? אז אתה רואה שאין לך בכלל פרטנר, אתה רואה שלא רוצים דמוקרטיה, רוצים דיקטטורה. אני ואפסי עוד. אז כשאדם עושה את החושבים ורואה, עוד יום אחד, עוד יומיים, עוד שלוש, עוד שנה, לאן העגלה הזאת מדרדרת? הרי זה לא יישאר כך. השנאה הולכת וגואה, השיג ושיח הישראלי נפתח, פתח פער שכבר אי אפשר לגשר, כמעט אי אפשר לגשר. יש שנאה כזאת תאומית, אז מה, אתה לא צריך לראות שעומד לבוא חורבן? אתה לא רואה שעומד לבוא חורבן? למה יושבים בי"ז בתמוז בתענית? אף פעם לא הבנתי. בשביל מה לשבת בי"ז בתמוז בתענית? על מה? על בקיעת החומה? עוד מעט אנחנו נשב בתשעה באב על הבית עצמו. מה אתה רוצה להגיד לי שבית זה כמו חומה? מה? עוד מעט אנחנו נשב על חורבן הבית, אז למה יושבים על שלושה שבועות לפני על חומה שנחרבה? אלא מה? זה כמו בן אדם עכשיו קרטו לו את היד. וכל המשפחה שלו יושבים שבעה על היד. חכו! כשהוא ימות, עוד שלושה שבועות, שבו שבעה על הבן אדם. לא, הם החליטו כל שבוע, כל שנה, נשב אבלים. גם ביום שקרטו לו את היד, גם ביום שהוא מת. מלא ביום שהוא מת, בשלמה, אני מבין. אבל שקרטו לו את היד, למה אתם יושבים שבעה? אז החרב את החור, אז פרץ את חומות ירושלים. So what? Big deal. אז חרב, פרץ את חומת ירושלים. עוד מעט אנחנו נשב בתענית הרבה יותר חמורה, מתחילה מהלילה כמו יום הכיפורים. זה תענית על הבית עצמו שנחרב. אז מה יש לנו לשבת שבעה על חומה או על היד שקרתו לבן אדם? למה? אלא מאי? אם היינו רואים את זה שנפרצה כבר החומה והיינו חוזרים בתשובה, לא היה נחרב הבית. זאת אומרת, הפריצה של החומה זה היה כבר האורות מהבהבים כבר. נכנס האויב. זה כבר לא חרב מעל ירושלים והלשון של זה. זה לא סימנים ככה נדלקת נורית באוטו. זה כבר האוטו מצפצף, החללית מהבהבת, תחזרו בתשובה, זה קריאה אחרונה לנושאי הסיפון, מה שנקרא, לנושאי הטיסה, קריאה אחרונה. אם אתם עכשיו תחזרו בתשובה, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, טיטוס לא היה יכול עליהם, כמו שבלעם בן באור לא היה יכול עליהם, שהם היו שלמים. אבל חטאו בבנות מואב, הצליח, וישב העם בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כיוון שלא היה אכפת להם, אז נחרבה החומה, עולם כמנהגו נוהג, נצליח עליהם, אל תדאג, את הבית הם לא יחריבו. אף אחד לא האמין שיחרב הבית. הם לא היה להם באב ואמינה בעולם שיחרב הבית. אני שואל אתכם, עכשיו אני שואל אתכם, עכשיו תענו לי. אתם חושבים שמדינת ישראל טיפול? לא יהיה מדינת ישראל. מי יכול לעלות על הדעת דבר כזה? יכול, אתה יכול, לא יהיה מדינת ישראל? לא. אנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון. איזה תסריט אימים? תסריט הזיות. אני אומר לכם משהו שכל אחד פה לא מאמין לו בכלל. אני אומר, לא יהיה מדינת ישראל. עכשיו, אם לא יהיה מדינת ישראל, לא, הגזמת, הצבא שלנו הכי חזק, אנחנו מחומשים, יש לנו טנקים, יש לנו... באו אלה, רבן יוחנן בן זכאי, עמד בדרשה המרכזית בירושלים, אמר, יחרב בית המקדש. אתם לא מבינים שיחרב בית המקדש? לא, זה לא יכול לקרות. השם לא ייתן לזה לקרות. מה, הבית שלו, הוא יחריף את הבית שלו? לא יכול להיות. עד שבנינו, הרחבנו, עשינו פאר של אורדוס, פנינה אומנותית, יוסיפון כותב שאפילו טיטוס כאב לו להחריב את בית המקדש. יש אומרים, זה תוספת מלאכותית אחר כך. הוא אמר שזה היה המקדש הכי מפואר בעולם העתיק. לא האמינו! זה כמו שאני אומר לכם עכשיו, מדינת ישראל תחרב, לא יהיה מדינה. לא יהיה מדינה. מה יקום? בדם ואש נפדה את פלסטין. זה מה שיקום. מה נראה לכם? הגזמת! זה תסריט אימים, זה לא יכול לקרות. אם אני אומר לכם שזה ככה בדיוק היה אז לפני 2000 שנה, שרבן יוחנן בן זכאי אמר להם, רבותיי, הבית עומד להיחרב, תחזרו בתשובה, לא האמינו, זה בדיוק כמו שאתם לא מאמינים שמדינת ישראל תיפול. ותאמינו לי, מי שקצת יודע עמוק בפנים, יודע שהמצב בטטה. זה המצב. אם אתם חושבים שאנחנו החזקים, ואנחנו השליטים, ואנחנו הריבון, כל הכוחות של המגע והמשטרה לא הצליחו על איזה קבוצה ברמלה, בפרעות האחרונות שהיו ברמלה. לא ידעו מה לעשות. בוא נה, חייל צריך להיות פרופסור כדי לדעת מתי מותר לו לפתוח באש. ברגע שהאבן באוויר, או האבן עוד לא באוויר, או אם הוא רץ עם הסכין, ואם הוא ירוץ... אז למה יש להם אקדחים? למה יש להם רובים? למה יש צבא? אני כבר לא... תאמינו לי, המצב בכי רע. אתם לא יודעים מה הולך שם. אחד הקצינים הכי גבוהים שלהם, שם בצבא, שהוא מבקר את כל צהל, אומר, אני בא לגדרות, בא לבדוק חיילים עם הפלאפונים שלהם. לא בודקים, לא יודעים. המצב, אני אומר לכם, אם השם לא ישמור, עיר שף שקט שומר, אנחנו בניסים כאן, בניסים. אבל ביום שהקדוש ברוך הוא ירצה, והערבים יחכו ליום פקודה, כולם יקומו מחמש חזיתות. מהדרום, מהצפון, מתוכנו. מה אתה תעשה, אה? מה אתה תעשה אז? על מי אתה תסמוך? יש צפי, אתה יודע, של כמה טילים שמחכים לבוא לפה למדינת ישראל? אז מה תגיד? מה תגיד? מה תגיד? יש לנו כיפת ברזל! אתה סומך על הכיפת ברזל? כיפת ברזל תצליח לירק לך 3, 4, 10, 20 טילים. הם מתכננים להביא לפה מטר של טילים בבת אחת. כמה כיפות ברזל יצליחו? וחוץ מזה, טיל אחד שלהם זה מהסוג הזול. 1,000 שקל טיל ברזל מעזה למדינה, עולה לעזה, 1,000 שקל. טיל אחד של יירוט של כיפת ברזל עולה 20,000 דולר. אז עכשיו הם אומרים הערבים, תשמע, בואו נרושש את הקופה של המדינה, נשלח להם טילים, שטילת ברזל עוד 20,000 דולר. הם שמחים שהולך, הם אומרים לא אכפת לנו, לנו עלה 1,000 שקל, אבל להם 20,000 דולר, שילך, אנחנו נרושש אותם, נרושש אותם רק מהטילים, רק מצורה כזאת. אז אתם סומכים על כיפת ברזל? נו, אם אתם מבינים בכלל מה עתיד להיות פה, איזה שואה איומה מה שהיה פה לפני 2000 שנה, אנחנו רואים את אותם תסמינים. תקרא לסופון, זה כאילו אתה קורא את החדשות, כאילו אתה קורא עכשיו את העיתון של, הידיעות האחרונות, מה שקורה עכשיו, או יתד, או אני יודע מה, כל מיני שמות של זה. אתה רואה שזה אותם תסמינים, הרי ההיסטוריה חוזרת על עצמה, הרי הדברים יחזרו על עצמם. אם אנחנו לא נלמד ממה שהיה, אז מה שהיה הוא שיהיה, ככה זה עובד. ושאלו תלמידה, וככה ייפתח מלחמת גוג ומגוג, ואם הזוהר אומר שהערבים ישלטו 9 חודשים על ארץ ישראל, אז הם ישלטו 9 חודשים. זה זוהר ועירה בדף למד ב', עמוד ב', ועירה, שמות ועירה. בוערה עמוד ב', למד ב', עמוד ב', הזוהר כותב שעתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות קשות בעולם, והם ישלטו בארץ ישראל 9 חודשים, למה? בזכות הברית מילה שיש בבשרם. עד מתי? עד שהם יעשו כאלה צרות לישראל, עד שישמע אל ויענם. ככה הזוהר כותב. למה הוא נקרא ישמעאל? על שם הסוף שלנו. שהוא יגרום לנו לזעוק, והשם ישמע ותעל שבעם אל האלוהים, והוא ישמע האל ויענם, הוא יענה אותנו. ולמה? כי הגר אמא שלהם עונתה על ידי שרה אמא שלנו. כך כותב הרמב"ן בביאור שלו על התורה. אנוכי חמסי עליך אברהם, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך ותער כי הרת והקל והקל בעיניה, ישפוט השם ביני ובינך, ואמר לה הנה שפחתך בחקיך, עשי לה הטוב בעינייך ותענה שרה. אומר הרמב"ן, וזה פלא גדול שכותב הרמב"ן, אומר על העינוי הזה שעינתה שרה את אגר, עינתה אותה, מה? הייתה בהיריון מתקדם, אתה יודע, אישה בהיריון קשה לה לזוז, המערכות שלה כושלות, היא מאוד חלשה, באמת העובר לוקח לה את כל האנרגיה, את הוויטמינים, את המינרלים, את הניוטרישן, מה שהיא אוכלת העובר שואב ממנה. מסכנה אישה בהיריון, צריך לרחם עליה. ושרה, היה איזה פגם בנקיות, אני לא יכול להעביר ביקורת על שרה, אני רק אומר לכם את דברי הרמב"ן, היה איזה פגם בנקיות הדעת. אז מה אם היא מערבייה? אין לך רחמים על ערבייה? אגר שפחתך? למה? אז מה? היא בהיריון אבל. איפה הלב היהודי שלך? את לא מרחמת עליה? הייתה אומרת לה, בואי לפה, זה לא ניקיון בשבילי, בואי לפה. בואי תנקי פה, תזיזי את הספות, תרימי את המקרר. תזיזי בבקשה פה את המזנון, תרימי את הפינת אוכל. בואי, זה ניקיון אולי אצלך בבית שלך שאת מורחת לי פה מופ. פה אצלי שוטפים עם מים וברש, מביאים פה מטטה, עובדים פה, לא משחקים. בבקשה, יאללה. על זה שהיא עינתה אותה, כותב הרמב"ן, ניתן רשות לילדים של הגר לענות את הילדים של שרה. הבנתם מה הולך? וברגע שהבגץ הוא ביחד, הפסיקות הרבה פעמים פרו-פלסטיניות, ואתה זועק הלב לשמיים מהפסיקות הפרו-פלסטיניות, והעולם הוא אנטי-ציוני, אנטי-יהודי, אנטי-דתי, אנטי-שמי, כל העולם כולו, אז אתה מבין שנשארנו כבשה אחת בין 70 זאבים, והזאבים הכי טורפים נמצאים במדינה. אלה הכי מסוכנים. מסנייך ומחרבייך ממך יצאו. הזוהר כותב, זוהר שמו דף זין, שיבואו הערב רב והצטרפו עם אומות העולם נגד מלך המשיח. זה מה שהזוהר כותב. אז זהו. אז עכשיו מי שרוצה להציל את עצמו ואת נפש ילדיו, יעשה מה שאומרת הגמרא בצדיק ח' עמוד ב' במסכת סנהדרין. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצר ממלחמת גוג ומגוג? אמר להם, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. תורה לבד לא מספיק, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, זה לא מספיק תורה. אתה צריך שיהיה לך גם גמילות חסדים, וגמילות חסדים לא מספיק. אז זה טוב לעזור לאנשים. שבוע שעבר עשיתי שיעור במעלה אדומים על עניין זיכוי הרבים, כמה חשוב לזכות אחרים, כמה חשוב להיות אחד שהרבים צריכים לו, שזה מביא לו עליו הרבה חסד. הקדוש ברוך הוא עושה עם הבן אדם הזה חסד, מי שעושה חסד עם הבריות, כי במידה שאדם עודד בה מודדים לו, סוטה דפתת. אז הבאתי את הזוהר, זוהר תרומה קוף כף ח', זוהר לך לך פי ת', זוהר חדש למד ב', יש הרבה מקורות, זוהר חדש למד א', יש הרבה מקורות שהזוהר מדבר על הזיכוי הרבים, כמה זה חשוב לזכות אחרים. אחד הסממנים שיש, הבנפיט, המעלות שיש, על ידי שאתה מזכה אחרים, השם מזכה אותך, שומר עליך.
אז גמירות חסדים בתורה, צריך את שתיהם, אז מובטח לו שינצל במלחמה האחרונה, שהיא כבר לא תהיה מלחמה בחזית, היא תהיה מלחמה בעורף. אתם יודעים כמה נשק יש להם פה לערבים, פה בפנים, בתוך המדינה? אתם יודעים מידע מודיעיני מה הולך רק מעלימים כדי שהציבור לא ייכנס לפאניקה? אבל בתי מלון מלאים, ברוך השם, שתבח שמו. הייתי שבוע שעבר באיזה בית מלון פה בירושלים, הזמינו אותי לתת דרשה. טוב, הלכתי, נכנסתי, אז היה שם את המוסלמי, סידר שם את השתייה ואת העוגות למי שהזמין את הדרשה, ביקש מהם גם שתייה ועוגות. זה היה איזה שבת חתן. טוב, פתאום המוסלמי מרים את הראש, מסתכל עליי, אומר לי, וואי, המוסלמי, אחמד, אין יותר מוסלמי מאחמד. מוסלמי, מסתכל עליי, וואי, רבנו! ברוך הבא רבנו! אני התבלבלתי, חשבתי, הוא צוחק עליי, לא צוחק, אולי הוא מתבלבל. לא הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר לי, יא רבנו, איך אני אוהב אותך? אמרתי לה, יא, מה אתה אומר? עכשיו, זה סימן טוב שהקליפה אוהבת את הקדושה. זה סימן טוב. אמרתי לו, מאיפה אתה מכיר אותי? הוא אומר, אני שומע את השיעורים שלך באינטרנט. אמרתי לו, לא, נכון. הוא אומר, כן, אבל תוריד הילוכים מה שאתה יורד על המוסלמים, לא כולם רעים, ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, מה אתה שומע שיעורי תורה? זה אסור לגוי לשמוע דברי תורה. אחמד בן שרה. כן, זה בדיוק מה. אי אפשר לדעת. אמרתי לו, איזה שיעור הכי אהבת? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, השיעור שמעתי אותו כבר 1,000 פעמים. אמרתי לו, איזה? הוא אומר על המריחואנה. זה השיעור הכי פצצה. ערבי, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. מה זה התלהבתי? סיפרתי להם את זה שמה בדרשה. אמרו, בוא נקרא לו, נושיב אותו לדרשה הזאת גם כן. אמרתי, לא, אסור לנו באופן יזום, אסור לגוי ללמוד תורה. אמר רבי עמי, מסכת חגיגה דף י' ג', לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. מלמד שאין מוסרים דברי תורה לגוי. אתה רואה שיהודי אסור לו ללמד גוי דברי תורה. יש לי תשובה על זה בשוט שלי, בחלק קי סימן חף ביורי דעה, שאסור ליהודי ללמד תורה גוי. אבל גם גוי אסור לו ללמוד תורה. בדף נ"ט במסכת סנהדרין, תורה ציווה לנו משה מושה קהילת יעקב, לנו מורשה ולא לאומות העולם מורשה. ומכאן שגוי שלמד תורה חייב מיתה בר מינן. אז אסור לגוי ללמוד תורה. אז יש שתי איסורים, בסנהדרין לגוי יש איסור, בחגיגה ליהודי יש איסור, לגוי יש איסור ללמוד, ליהודי יש איסור ללמד. אבל כאן הוצאנו את זה כבר לרשות הרבים. אתם יודעים שהוציאו את הגמרות הכחולות האלה של השטוטנשטיין, איך קוראים להם? אלה הגמרות הכחולות האלה, שטיינזץ, אני יודע איך קוראים להם? אז אלה הגמרות, היה שאלה בכלל אם מותר לעשות את זה, הרי במקור הוציאו את זה באנגלית. לא הוציאו את זה לישראלים, הם אמרו ישראלים יודעים עברית, שילמדו גמרא. אבל בהתחלה הוציאו את זה רק לאמריקאים שלא ידעו כל כך לדבר עברית. עכשיו אמריקאי מצוי, בקושי יודע לדבר עברית. הוא יודע כמה מילים בתפילת העמידה ושומע אולי קצת קריאת התורה. הוא לא יודע עברית. אמריקאי מצוי, חוזר בתשובה, בכלל לא יודע עברית. איך הוא ילמד גמרא? אז הם החליטו שהם יעשו את כל השס באנגלית, עם ביורים, עם הסברים למטה, ראו שזה תפס כל כך יפה, עשו את זה גם בעברית. אז כשהם הוציאו את זה באנגלית, היה רעש עולמי גדול בין הרבנים, אם הם עושים טוב או לא עושים טוב. למה לא? הם פותחים עכשיו את הגמרא לכל אומות העולם. מה שיקרה עכשיו, למה זה נקרא תורה שבעל פה? מישהו יכול לפתוח גמרא, ללמוד אותה ככה, מישהו שאפילו בעברית. יודע עברית, יפתח גמרא, חילוני מצוי, יבין מה כתוב בגמרא? בחלומות הלילה יבין מה כתוב בגמרא. לא מנוקד, לא מפוסק, לא ברור, יש שם סלנג שלפני 2000 שנה כדי אמרי אינשי, יש שם דברים שאתה צריך הקדמות, רשי בטח הוא לא יודע לקרוא, זה ספר שמהסברה היה צריך להיעלם ממדפי ההיסטוריה, מהסברה. ולא רק שהוא לא נעלם, עד רבה מדפיסים אותו עוד פעם ועוד פעם עם עוד ביורים והסברים ותרשימים ותמונות וטבלאות. צריך להיות עמה כדי לא להבין, עם מורה טוב, עם הסברים, עם תרשימים, טבלאות, תזרימים. אדם צריך ללמוד שס טוב. אם לומדים עקב בצד אגודל, לומדים בהתבוננות, בהעמקה, בהבנה, לא רצים, עושים חזרות, אפשר לכבוש את הער הזה. מי יעלה לנו בער השם? אפשר לעשות את זה. אבל עכשיו אתה פותח את זה לציבור הרחב, לציבור ערבי, לציבור אנגלי,
לא יודע באיזה שפות או תרגמו את התלמוד. יש מלא שפות שתרגמו את התלמוד. צרפתית ודאי, ספרדית ודאי, אנגלית ודאי. עכשיו פתחת את זה לאומות העולם. לכן תראה שכשהם הוציאו את הגמרא, הם יצאו מכליהם כדי להביא את כל ההסכמות של כל הגדולי הדור שהיו בזמנם. בשביל מה כל כך הרבה הסכמות? תביאו הסכמה מהרב אלישיב והרב קניבסקי, עליהם השלום, וחלס. בשביל מה אתם צריכים הסכמות? מכל הראשי ישיבות. למה? כדי לחזק שמה שהם עשו זה דבר מבורך, ולא שהם פתחו את זה לאומות העולם שילמדו. ואם יבוא גוי וילמד, ילמד, עליו האבון. גם גוי מוסלמי ששומע שיעורי תורה, זה אסור לו לעשות את זה, זה תורה שלנו, הוא לא יכול לשמוע את זה. אבל אם הוא ישמע, שידע שזה על צוורות, תלוי הקולר, ושאם כל כך התורה מעניינת אותו והיהדות מעניין אותו והכל, אז יש בית מדרש, יש בית דין, שיבוא להתגייר אם באמת הוא מוצא טעם ועניין. אני הייתי פעם בארצות הברית, העברתי סדרה של שיעורים בניו יורק באנגלית, ונכנס אליי איזה גוי אחד, עכשיו לא ידעתי שהוא גוי, בחור צעיר, שם כיפה, בכניסה לבית כנסת היה ארגז כיפות, שם את הכיפה שלו על הקוצים, בא לכל השיעורים, 6 שיעורים זה היה. בשיעור השישי הוא בא ומבקש ברכה, אמרתי לו איך קוראים לך? הוא אומר לי ברונו. אמרתי לו, no, I meant your Jewish name, שם יהודי. מה זה ברונו? מה זה ברוך? אני יודע מה זה ברונו. אז הוא בא ואומר לי, Jewish name? No, Rabbi, I don't have one. אין לי Jewish name. אמרתי לו, why you don't have a Jewish name? הוא אומר לי, because I'm not a Jewish even. בכלל אני לא יהודי. אמרתי לו, אז מה אתה עושה כאן 6 שיעורים? הוא אומר, באתי לשמוע אותך. הוא בא לשיעור הראשון, איזה חבר יהודי הביא אותו לשם, ומשם החבר יהודי הפסיק לבוא, והגוי המשיך לבוא. עכשיו השאלה היא, מותר לי לדבר דברי תורה מול ברונו? ברוך השם הוא בא בשיעור השישי. אבל אני לא באתי בגבולו, הוא בא בגבולי, קצת דומה לאפרודיטה, דף ממדלת עמוד ב' במשנה במסכת עבודה זרה. הגמרא מספרת שם שרבן גמליאל נכנס לרחוץ במרחץ של אפרודיטה. אפרודיטה אלת האהבה היוונית. היה שם נער, ועל הנער הקימו מקדש אלילי, ורבן גמליאל נכנס לתוך המקדש האלילי, ורחץ במרחץ הזה. אז בא אליו אותו מין, אמר לו, כתוב בתורה שלכם ולא ידבק בך דבר מאומה מן החרם למען ישוב השם מחרון אפו. ולמד שאסור לכם ליהנות מעבודה זרה. אז איך אתה נהנה מעבודה זרה? אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. רש"י מסביר, הנער תמיד היה שם, ותמיד הרב היה רוחץ בנער. הם החליטו עכשיו להקים את המקדש שלהם על הנער. זה לא נער מלאכותי שהקימו אותו לכבוד המקדש. את המקדש לקחו והקימו על הנער. אז ממילא אותו דבר גם כאן. אני לא באתי בגבולו של ברונו. ברונו בא בגבולי, הוא נכנס לבית כנסת שלי. ולכן אולי באופן כזה יהיה מותר לי לדבר דברי תורה, ואני לא אצטרך להגיד לברונו, צא בחוץ, אני לא יכול לדבר דברי תורה. גם לאו כל קמינה לבוא ולאסור על כולנו ללמוד דברי תורה כל זמן שהוא שם. הרב עזריאל טאובר עליו השלום, פעם אחת הוא היה אומר שמלא רוסים עלו מרוסיה, מחבר העמים, והם נמצאים בתלמודי תורה והם לא יהודים. ושאל אותו, שאל אותו הרבי שמה, איך הוא יכול לדעת מי יהודי מי לא? אז הוא אמר לו, תראה אם הם מתנדנדים כשהם לומדים. אם הם מתנדנדים כשהם לומדים, זה ודאי יהודי. למה? כי הלב היהודי, הנשמה היהודית, מנענעת אותו, סימן ממחת, שולחן ארוך, אור החיים. אבל אם הוא יושב ולומד לך גמרא, מה אתה אומר? אמר אביי, לא אמרת, בטוח, פסיסטיקייט כזה, פרופסור בפקולטה למשפטים, אז הוא לומד את זה ככה, אז תדע שהוא לא יהודי. אז באמת שאסור בוודאי לקבוע מסמרות על פי הסימן הזה, זה ודאי לא סימן, אבל זה היה רמז באלמה למצוא מי באמת יהודי מי לא. על כל פנים רבותיי, שוטי גרוט משה, לא יודע איך נכנסתי ללינק הזה, אבל ככה נכנסנו לזה. שוטי גרוט משה נשאל שאלה מדהימה. היה איזה יהודי אחד בארצות הברית, מספר המתבוללים פשוט קטסטרופלי. 8 מתוך 10 מתבוללים, מתחתנים עם גויות. 7, 8 מתוך 10, זה מצב עגום ביותר. ואז איזה אחד בא לשולחן ליל הסדר עם החברה שלו השיקצה. החברה השיקצה, משה. קייסי. היא הגיעה, ועכשיו הוא שאל את הרב משה פיינשטיין אם מותר לו לדבר דברי תורה של ההגדה של ליל הסדר, וקייסי נמצאת שם, האם מותר או לא? אז הוא אמר עוד הפעם, מותר לדבר דברי תורה לכתחילה, אבל אם היא שואלת שאלות אתה לא יכול לענות לה. אבל מצד שני זה רוד, איך אומרים רוד? לא גס, בוטה, אולי זה חוצפה, אולי זה לא דרך ארץ לענות, היא שואלת שאלה ואתה לא עונה לה בחזרה, אז צריך לענות לה בקצרה. כמו אותו גוי שסיפרתי לכם פעם שלקח אותי לדרשה בבוקר עתון. הגעתי לבוקר עתון דרשה, נגמרה הדרשה, היה מאוד מאוחר, אף אחד לא יכול להחזיר אותי, כל אחד יש לפה, לא פנה, הזמינו לי מונית. המונית ישב שם איזה גוי קושי, עמלק, מה זה, ענה גובה 2 מטר. הכנס אותי למונית שלו, נסעתי מאחורה. הראש הישיבה שלי אומר, תמיד שאתה נוסע עם גויים, תיסע מאחורה אתה. על פעם אל תשב מקדימה. למה? מקדימה הוא יכול לבוא עליך, מאחורה יש לך פור עליו. טוב, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות בעולם. ישבתי מאחורה, פתחתי את הגמרה שלי עם מסכת שבת קטנה, והתחלתי ללמוד. הגוי מסתכל עליי דרך החלון, שואל דרך המראה האחורית, מסתכל עליי, אומר לי, you are rabbi? Wow! I'm so excited to see a rabbi. First time in my entire life that I'm running a rabbi. Yo! עכשיו, איך אתה יכול לדעת שהוא ניו יורקר? יש להם סלנג אחר. מי שמניו יורק, אתה קולט שהוא ניו יורק. זה לא מיאמי, זה לא הסגנון, זה לא הסטייל, זה לא הקלאס. זה ניו יורק. אז באתי אליו, אמרתי לו, yeah, I'm a rabbi, what's the problem? Rabbi, I'm so excited. Yo, tell me, rabbi, I walk with this doubt many years. Tell me, rabbi. אז הוא בא ושואל אותי, where God was in the Holocaust? איפה אלוהים היה בשואה? איפה זה? עכשיו, אסור לדבר עם גוי דברי תורה. אז אני עונה לו בקצרה כדי לא להיות גס. אמרתי לו, לא, כן, לא יודע, שחור, מדור 7, כפקלה. מה שהוא שאל, עניתי לו. אז עכשיו הגענו לרחוב שאני צריך לרדת, אז הוא שואל אותי, רבי, tell me, what's your name, bro? אמרתי לו, מה? הוא שואל, tell me your name, what's your name, bro? איך קוראים אותך? אמרתי לו, למה אתה צריך לדעת מה הנה? אני לא הולך לראות אותך לעולם ועד נצח סלע, אמן, פעמיים, אמן ואמן. אז הוא אומר לי, come on, bro, chill out, man. What's your name? אמרתי לו, okay, my name is Meir. פתאום נדלק לו אור בפנים, Meir, I like Meir. אמרתי לו, what? You familiar with Meir? מה, אתה מכיר Meir? If I'm familiar with Meir, if I'm familiar with Meir, of course I'm familiar with Meir. אמרתי לו, which Meir you familiar with? איזה Meir אתה מכיר? אמר לי, גולדה Meir. אמרתי לו, זכותה תגן עליך. אתה מבין? פעם נתתי דרשה באיזה מקום, אז אמרתי לאיזה מישהו בסוף הדרשה אשריך. אז בא אליי האמריקאי הזה, לא יודע כלום בעברית. אז הוא שואל אותי, איך אומרים אשריך באנגלית? אמרתי לו, אשריך באנגלית? אשריך. איך אומרים? Good for you, אני יודע איך אומרים. אשריך. בכל מקרה רבותיי, מה למדנו מהשיעור היום? היום למדנו, קצת הפלגנו בסוף השיעור למחוזות אחרים, אפילו לא התחלתי להגיד מילה, מילה מהשיעור שהכנתי לכם היום. מילה, עוד לא הכנתי מילה. אז טוב, יש לי עוד שיעור במקום אחר, אז לא נוכל להאריך. אבל מה שלמדנו מהשיעור היום, שהשם רוצה שנתעורר בתשובה, שכל מה שאתה רואה ימין ושמאל וכל התהפוכות החברתיות והלאומיות האלה, קורות לנו פעם אחרי פעם, חזרו בתשובה, אם תבעיון באיו, שובו איתיו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה. ומי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים, השם יציל אותו ואת משפחתו מהתמורות שהולכות לקרות כאן במדינה. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שמחר לא נצטרך לשבת בתענית, ויבנה בית המקדש ממהרה בימינו אמן.